תסריטאים, כל מיני אנשים.
אנשים זקנים.
אם לא היו זקנים, אז הם זקנים היום. עברו 30 שנה.
לא, מאחר זה מוסד לתסריטים של הסדרה המקורית, אז כאילו... שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט ישראלי לקולנוע.
ישראלי וקשר.
כן, אני תום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלנו, הקונספט מאוד, פעם ראשונה שלנו אמרתי.
פעם ראשונה שלנו.
פעם ראשונה שלכם, מאזינים לנו. הקונספט שלנו הוא מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן. ואז אנחנו משווים ביניהם, מדברים על כל אחד בנפרד ואז על שניהם ביחד.
מצוין, תגיד להם את זה, הם יאמינו גם שזה מה שאנחנו עושים כל שבוע.
רוב השבועות. חלק ניכר מהשבועות.
כן.
לפחות, אחוז גבוה מהשבועות.
לפחות 75% מהשבועות.
כן. לא כל השבועות בהיסטוריה של המין האנושי נגיד, כי אתה יודע, אנחנו מקליטים רק שנה וחצי.
טכנית, גם מה נחשב שבוע, זה עניין פילוסופי.
אביעד, תן את העזרה הקבועה.
יהיו ספוילרים. בפעם אנחנו מדברים על שני סרטים ש... לומר כאילו שיש להם עלילה זה קצת מסובך, כי יש להם הרבה עלילות, אז יהיו הרבה ספוילרים, יותר מהרגיל.
כן, ותגיד גם שאנחנו סוטים הרבה מהנושא, למקרה שהם עוד לא הבינו את זה.
הרגע אמרת את זה.
וואו, אני גאון.
כן, אתה יודע איפה אפשר למצוא אותנו? שמעת? יש איזה משהו נקרא פייסבוק, משהו כזה?
כן, אפשר למצוא את הדף שלנו בפייסבוק, הם פשוט ניגשים לפייסבוק ומחפשים שורה שנייה באמצע.
ואם נגיד אני רוצה רק לשמוע את הפודקאסט ולהוריד אותו?
אז אתה יכול לחפש אותו ב-iCast.
אוקיי, רק ב-iCast?
בעיקר ב-iCast.
אוקיי, אין איזה משהו בחול שאפשר גם להשתמש בו.
טכנית אנחנו באייטונס, אם כי נראה שזה עולה בזמן האחרון בקטע של פרק כן, פרק לא, ולנסות להתעסק עם הנהלה של אייטונס ממדינת ישראל, זה קצת כמו לנסות להתעסק עם מדינת ישראל במדינת ישראל.
אוקיי.
דיינו זה מאוד קשה.
שאתה נראה בחור חכם, אתה כותב איפשהו?
אני... מה התחקיר הזה? אני כותב מדי פעם, וכשאני אומר מדי פעם, מתכוון כל שבוע כמה וכמה פעמים לבלוג הקומיקס אלילון, שאליו אנחנו גם מעלים את הפודקאסט הזה, אפשר למצוא אותו ב-alilon.wordpress.net, או פשוט ללכת לפייסבוק ולחפש אלילון.
אוקיי, עכשיו אני גם נראה לי טיפוס די מבריק.
אביעד.
איפה אפשר לקרוא דברים שאני כותב?
אני חושב שאפשר לקרוא דברים שאתה כותב בשביל הזהב.
אוקיי.
יש פשוט שביל זהב.
כן, הולכים בו. ואני חוזר עליו כל מיני פתקים כאלה.
לא, אתה חורט עליו, ואז מישהו בא ומנקה אותו.
לא ידעתי את זה.
שביל הזהב זה הבלוג שלך, אביעד, אני מאמין כבר. בשביל
הזהב, יש לציין.
כן.
לא טיולים לפנסיונרים, למרות שאני חושב שאני אעשה להם פרסומת בכל פעם שאני מזכיר את זה, אז לא פלא שהם דוחקים אותי מהעמוד הראשון לגוגל.
תשמע, אתה לא יודע, אולי יש להם פודקאסט שבו מדברים על כאילו שביל הזהב האחר,
הוא מוקדש כולו לשביל האבנים הצהובות.
כן, אז אפשר למצוא אותך בשביל הזהב, פשוט חפשו בגוגל תוצאה, אני חושב, שלישית או רביעית.
פעם זה היה ככה.
אוקיי, או בפייסבוק, פשוט חפשו בשביל הזהב, בבלוג של אביעד שמיר.
פייסבוק זה הדרך הקלה לעשות כל דבר בחיים.
כן. טוב, כל העברות נגמרו, כל ההצגות נצגו, ואנחנו יכולים לעבור לסרט הראשון לשבוע, שהוא...
את הקונפיאנסה.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
Realizada, me muévete.
¿Qué te pasa, hermano?
Buenas noches, ¿uno solo?
Veo que sos buena para las matemáticas.
El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente.
Papá. Papá.
¿Qué pasó?
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
Juan.
Tu compañera de trabajo.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro!
No te puedo creer.
Néstor.
¿Qué violencia, a ver?
אני בטוח שהטריילר ששמעתי כרגע היה מובן לדוברי ספרדית.
לשאר אוהבי מוזיקה קלאסית.
כן, תראה, הם הבינו ששמי מוזיקה קלאסית, אני לא חושב שהם הבינו מה לעזל נאמר שם.
אחרי שרואים את הטריילר הזה פעם אחת בקולנוע, זוכרים אותו, כי המוזיקה משתלבת מאוד יפה.
אנחנו מדברים על רלטוס סבזה.
סיפורים פרועים.
סיפורים פרעים, לא?
פרועים.
פרועים. זה סרט ארגנטינאי דובר ספרדית, כמו שהבנתם מהטריילר, שאוסף שישה סיפורים שונים. הבמאי של הסרט הוא אחד דמיאן סזיפרון.
אני די בטוח שזה סיפרון.
יכול להיות.
הוא יהודי.
הוא גם כתב את התסריט, ובסרט משחקים ריקרדו דרין, אוסקר מרטינז, ליאונרדו סבארליה, אריקה ריביירה, סריטה קורטס, זוליה זילצברג, ודריו גרדינטי, ועוד ועוד.
אם השמות לא אומרים לכם כלום, נגיד את זה ככה. ראיתם פעם סרט ארגנטינאי? הם היו שם.
אני לא ראיתי הרבה סרטים ארגנטינאים.
זה קטע מדהים, זו מדינה ענקית, ויש להם שלושה שחקנים.
מה שכן, אני מכיר דווקא את דמיאן, זה ציפרון אמרת?
אני חושב שזה ציפרון.
ציפרון? לא יודע, S-Z-I.
זה, תראה, אמרתי, הוא יהודי, אז תחשוב על שם יהודי.
אני מכיר אותו כי הוא היוצר של סדרת הטלוויזיה הארגנטינאית, לא סימילדורס, שזה הגרסה הארגנטינאית ללבריג'.
לא סימילדורס?
לא סימילדורס, אלו שעושים סימולציות כאילו. שזה הגרסה...
המדמים.
כן, אז זה הגרסה הארגנטינאית ללבריג', שידוע בעברית כהעוקץ, למרות שהם לא מודים בזה כדי שהם לא יצטרכו לשלם לאף אחד אגורה שחוקה.
לא שמעתי על אף אחד מהגרסאות האלה, אני מודה.
אני כן, אני מאוד אהבתי את העוקץ, אז טרחתי לחפש את הגרסה הארגנטינאית.
על מה הסרט?
זה העניין, הסרט פשוט אוסף של שישה סיפורים מוזרים, חלקם מעניינים חלקם.
יש שאומרו פרועים.
פרועים, ייתכן שזה שם התואר המתאים. שבניגוד להרבה סרטים שאתם רואים מהסוג הזה, לא נראה שיש ביניהם איזשהו קשר מסתורי. זה לא ענן אטלס שבו יש איזה נפש על אנושית שחוצה את
הוא בעצם היה הסבא של ההוא מלפני שנתיים.
זה לא עיר החטאים שבו מישהו יעבור ליד מישהו אחר ברקע ויגיד, זה לא בבל שבו כל הסיפורים האלה אמורים ליצור איזה פסיפה של אנושיות. כאילו, זה פשוט שישה סיפורים.
כן, יש להם נושא משותף.
כן, והנושא הזה מובהר לנו די מהר עם ה... טוב, אחרי הסיפור הראשון, עם כותרות הפתיחה.
הפתיחה הכי טרנטינואית שטרנטינו לא עשה.
אדם לאדם, כל מיני בעלי חיים.
כן.
רובם לא כבש.
רובם, יש שם זאב, אני חושב.
כן, יש שם זאב, יש שם בז, יש שם נשר, יש שם צ'יטה, יש שם הרבה דברים.
כן.
כן.
וכל הסיפורים בסרט, למעשה, מתעסקים... קודם כל באלימות, אבל לא סתם אלימות.
כן. מה שאני רוצה להגיד, באמת, אני לא עושה את זה הרבה... אם עוד לא ראיתם את הסרט, לכו לראות אותו, ואל תקראו אפילו ביקורות. אני לא ידעתי לעשות על זה שום דבר, מעבר לעובדה שזה פשוט סרט אנתולוגיה בספרדית. לא ידעתי כאילו מה הגישה שלו, לא ידעתי מה הוא מציג. והדרך הזאת להיכנס לסרט היא הדרך הכי טובה. פשוט לא לדעת כלום, כי כשהסיפור הראשון התחיל, לא היה לי מושג כאילו מה זה אמור להיות, זה כזה, זה מציג משהו מסוים, ואני כזה, אוקיי, לאן זה הולך? ואז כשהבנתי לאן זה הולך, זה היה כזה, וואו.
לא, אני ידעתי מאוד בכללי על הנושא של הסרט, והבנתי שהסיפורים לא קשורים אחד לשני עלילתית, וזהו, לא, כאילו, כל מה שידעתי אחרי זה, זה רק מהטריילר קטעים, אז, וזה העניין, זה נראה כאילו הטריילר מגלה המון פרטים על מה שקורה, לא, זה פשוט שקורים הרבה דברים בסרט.
אוקיי, נעבור סיפור סיפור, אין הרבה ברירה.
אני קודם כל אשלים באמת, מי שזה לא סתם על אלימות באופן כללי, זה לא עיר החטאים באמת שפשוט איזה עולם מחורבן והכל אלים, והדרך היחידה לשרוד זה להרוג או להיהרג. הדרך היחידה לשרוד זה להרוג, אם אתה נהרג אתה לא שורד.
אלימות הזומבי.
זה סיפורים שבכולם יש דמות מסוימת שלוקחת החוק לידיים. או מנסה להשפיע על תוצאות החוק, או מנסה לפתור דברים בעצמה, או שפשוט מנסה לסגור דברים בצורה שנראית לה נכונה ולשאר העולם לא.
ואני חושב שהמפתח הגדול הוא שבכל הסיפורים חוץ מאחד, זה לא נגמר בטוב. אין לך פה איזשהו...
לא, לא מדויק. הייתי אומר ששניים מהם נגמרים בטוב.
אוקיי, נגמר בטוב באופן יחסי, כן.
מה שיפה פה שאתה לא יודע אם ייגמר בטוב או לא, אתה לא יודע מראש למה לצפות. למעשה יש לך סיפור שאתה לא יודע אם הוא נגמר בטוב או לא, כי הוא מאוד כזה אמביוולנטי.
אני מניח שזה לא בנקודת המבט שלך לגבי כמה זה הגיע למי שסובל לסבול.
כן. טוב, הסיפור הראשון הוא הכי פשוט, כי
הוא גם הכי טוב.
הוא הכי קצר והוא פשוט נותן לך את הפתיחה.
לסיפור קוראים פסטרנק, וזה מתחיל עם שני נוסעים על מטוס, אחת דוגמנית, אחד מבקר מוזיקה.
קלאסית, יש
לציין. קלאסית, כן. ובזמן ששניהם מנהלים שיחה קצרה, הם מגלים ששניהם קשורים דרך בחור בשם פסטרנק.
כן, צירוף מקרים שקורה במטוסים לפעמים.
כן, היא יצאה איתו בתיכון, והוא היה, תתתה, המורה למוזיקה שלו באוניברסיטה, ש... קרא אותו לגזרים כשהוא ניסה להגיש את התזה שלו, את היצירה המסכמת שלו.
כן. עד פה, עד נורמלי.
פה, כן, עד פה בבל.
כן. עד פה, לכו לראות הסרט, תחזרו אלינו אחרי זה.
אוקיי, ומה שקורה אז, וזה באמת, לאט לאט יותר ויותר אנשים במטוס.
אתה אומר לאט לאט, זה תוך 5 דקות כולם מבינים את
כן.
זה.
כולם מבינים שהם מכירים את אותו פסטרנק. חברים שלו... מעסיקים שלו לשעבר, מורים אחרים, אלוהים יודע מה עוד.
סביר להניח שהטכנאי של הכבלים שלו הגיע בזמן כן. גם נמצא שם.
והדבר העיקרי שמשותף להם מעבר לעובדה שמכירים אותו זה שכולם דפקו אותו בדרך זו או אחרת.
כולם דפקו אותו וכולם מעידים שהוא בן אדם דפוק.
כן.
ואת הפסיכולוג שלו נמצא שם.
ואז מסתבר בטוויסט האחרון והמאוד מאוד חביב שפסטרנק הוא הדייל הראשי ושהי כולם קיבלו כרטיסים חינם לטיסה הזאת. אוקיי. ואז המטוס מתחיל לנטות על צידו.
כן. מה שיפה בקטע הזה שהוא מתחיל ככה די איזה קשר קוסמי מופלא יש פה. תראו מה זה אנחנו מכירים ואנחנו מכירים אותו ובואו נדבר עליו אולי ככה אנחנו נראה איך כולנו קשורים במין מארג אנושי ענק
זה מארג אנושי ענק של חלאות
לא, הוא רוצה להרוג את כולנו
זה מארג אנושי ענקי של חלאתיות
כן וזה לא כולם אנשים רעים
לא הם אנשים רעים בעיניו זה מה שחשוב
זה כן לא יש את האלה שבאמת החברה שלו לשעבר באמת בגדה בו, אבל הדיילת פשוט לא רצתה לצאת איתו.
ואתה יודע, המורה למוזיקה, כמו שהוא אמר, קראת אותו לגזרים, הוא הגיש יצירה גרועה, זה מה שמורים אמורים לעשות.
כן.
אתה לא אמור לתמוך בו, אתה לא רואה את פסטרנק. פסטרנק הוא, אתה יודע...
הוא מאחורי דלת.
כן.
והוא לא מדבר. הוא לא. אנחנו פשוט יודעים שהוא שם.
הוא מנווט את המטוס, וזה מסיים את השוט הסופי הראשון המופלא של הסיפור הזה. כי הדבר האחרון שהפסיכולוג צועק לו לפני שאנחנו עושים קאט מחוץ למטוס, זה שההורים שלו דפקו אותו, ושההורים שלו אשמים בכל, ואז אנחנו רואים
זוג... אנחנו לא יודעים מי אלה, אבל כיף לדמיין.
אנחנו רואים זוג זקנים יושבים בבית, מחוץ לבית, על המדשאה, נהנים ביחד, ומאחוריהם ברקע משהו קטן מתקרב, והרעש מתגבר, וקאט.
קאט ממש ברגע האחרון, אבל... לא אומרים לנו מי אלה, לא אומרים לנו אם קשורים או לא, אבל כן, אני אוהב לדמיין שאלה ההורים שלו.
אני לא חושב שצריך לדמיין, זה די מובן. הוא תכנן את התוכנית נקמה.
די קשה לנווט מטוס ככה, זה מאוד מדויק.
הוא תכנן את התוכנית הזאת כמו נבל של ג'יימס בונד, כאילו.
אבל ירדה, זה לא כמו נבל של ג'יימס בונד.
תראה, הוא גם מת, אז הוא כן כמו נבל של ג'יימס בונד.
לא כולם מתים.
אולי הוא צנח, כאילו.
אני לא חושב.
אוקיי. פסטרנק יכול להיות נבל של ג'יימס בונד, זה נשמע כמו שם של נבל ג'יימס בונדי, נכון?
פסטרנק.
פסטרנק. So Mr. Bond, I expect that you did not return my calls for 5 days and now I shall kill you.
באופן מוסר השכל מהסיפור הזה, אל תתעסקו עם אנשים.
בכלל.
נקודה.
כן.
תהיו תמיד בסדר עם כולם.
זה באמת, זה יכול להיות שזה הסיפור הכי טוב בעיניי פשוט כי באמת לא ידעתי למה לצפות, וברגע שהוא מופיע... אתה קצת מתחיל להבין מה הטון שהסרט מכוון אליו.
כן.
ואז זה פחות מפתיע. ובגלל, יכול להיות שבגלל זה נחשב הסיפור הכי טוב בעיניי, יכול להיות שזה בגלל שהוא כל כך קצר וקומפקטי, כי הוא באמת...
כן, מבחינתי הוא לא יודע אם הכי טוב, הוא בין הטובים, אחר המגיע הכי פחות טוב לדעתי. וזה כי הוא קצת נובל הסיפור הבא.
כן.
אני לא יודע אם זה מכוון או לא, כי אתה יודע, ארגנטינה. לך תדע אם זה פשוט הנורמה שם, או שזה באמת סוג של... אני לא אגיד פרודיה, אבל מין מודעות לז'אנר.
לסרטס, האח בראשים, עוסק במישהי שהיא מלצרית באיזה דיינר נשכח, שיום אחד נכנס אליה סועד בלילה קודר וסוער.
יום אחד היה לילה.
כן. ובזמן שהוא מדבר איתה, היא מבינה שזה האיש שאחרי להרס החיים שלה, זה מלווה בריבית לשעבר ש... הרס את העסקים של אבא שלה עד שהוא התאבד.
עד שהאבא התאבד?
כן, עד שהאבא... אמרתי שהוא התאבד.
כן, זה לא מהסרטים האלה.
אוקיי. ואז ניסה מיד אחרי הלוויה להתחיל עם אמא שלה, ואז הם היו צריכים לברוח מהעיר, והוא יושב לאכול שם, והוא לא יודע שהיא זאת מישהי שקשורה אליו בצורה כלשהי.
אבל אני מזהה אותו ישר כמעט.
כן, וכשהיא מספרת את הסיפור הזה לטבחית הזקנה במסעדה, הטבחית אומרת, תקשיבי, הוא הזמין אוכל, יש לנו פה רלח בראשים, את ממש לא אוהבת אותו.
כן.
אני לא סובלת בני אדם באופן כללי.
והכלא לא כזה נורא.
כן.
כמו שהיא אומרת.
בוא נעשה את המתמטיקה.
יש סיכוי שהיא באמת אומרת מתמטיקה, לדעת. הוא אומר מתמטיקה.
כן. מתמטיקה. אני אוהב איך שאומרים את זה בספרדית.
כן.
מתמטיקה.
מתמטיקה. ברוב הסיפורים במקרה, ברוב המקרים, כשיש לנו סיפור כזה, אנחנו עשויים בהחלט לגלות שהאיש הזה הוא לא כזה נורא, כמו שהיא זוכרת אותו, אלא הוא התקדם בחיים, הוא המשיך הלאה, הוא גם רץ לרשות העיר. לא, הוא חרה של בן אדם, הוא מתייחס אליה בזלזול מוחלט.
בוא נגיד, הקלטנו את זה בזמן טוב בישראל, כי תודעת נותני השירות ומה שהם עוברים בארץ עכשיו עוברים קצת מהפכת רשת, הייתי אומר.
קצת.
הוא רצה מאוד את השוקולד, הוא רצה מאוד את השוקולד.
יש פה שוקולד, אני לא מגיב. רצית, הנה.
כן, הצעתי את זה לאביעד מראש, הוא לא התנקם בי.
כן. רוב הסיפור הזה מתרחש למעשה בשיחה בין המלצרית לטבחית. האם להרעיל אותו או לא להרעיל, כשהמלצרית לא רוצה לעשות את זה, למרות שזה מפתה, והטבחית מנסה לשכנע אותה. ומתישהו... הטבחית בסוף עושה את זה על דעת עצמה, מחליטה, זה הדבר הכי טוב לעשות, אני לא צריכים אישור, פשוט נפתור את העולם מאוד זבל אנושי.
ואז,
כן.
או הילד שלו מגיע למזנון.
ילד, הוא כבר די...
הבן שלו.
הוא כבר ראה דברים כן. בחיים, אפשר לוותר עליו. גם אומרים חולקים את האמנה, אבל זה העניין, המלצרית היא... מין דמות כזאת שהיא כל הזמן, והטבחית אומרת לה בעצמה, אם את כל כך נגד זה, למה את לא פשוט הולכת ולוקחת להם את האוכל?
כן, את יודע, את נותנת לי לעשות את העבודה השחורה בשבילך, ואת מתלוננת שעשיתי את זה, אבל את לא הולכת לעצור את זה.
אז היא כן מנסה בסוף לעצור, אבל זה אחרי שהם כבר התחילו לאכול.
אבל מה שקורה זה בסוף שהרעל לא הורג אותו. בזמן שהיא מנסה לעצור את זה, בדרך הכי פשוטה שאפשר, לזרוק עליו את הצ'יפס. הוא כמובן מתחיל לחנוק אותה, כמו שקורה לך.
כי הוא איש טוב.
אמרנו, ישראל, כאילו, קצת כמו ישראל, ואז אתה בחית הזקנה פותר את הבעיה ופשוט דוקרת אותו למוות.
אני לא יודע אם דוקרת זו המילה, כי זה חתיכת סכין הדבר הזה.
היא שוחטת אותו.
כן, זהו, היא קוצה, לא קוצה, אבל היא מכינה קישקה.
לא, סליח, מה שהיא עושה שם זה דקירה, כמה וכמה מהן.
ואז יש את השוט הכי יפה בסרט. המצרית על הרצפה, מתרוממת, והשיער שלה טבול בדם של האיש שתקף אותה.
זה הרבה הרבה דם.
כן. טוב, אמרתי, זה חתיכת סכין.
כן.
מה שמעניין בסיפור הזה, אמרתי, הוא לדעתי החלש מבין, מבין כל הסיפורים בסרט, אבל הוא עדיין, עדיין יש לך את המתח המסוים הזה. זה פשוט שאחרי שני הסיפורים, למעשה ככל שהסרט מתקדם, ככה אתה, יש לך יותר ויותר, יותר ויותר יחס לדמויות עצמן. פחות לסיטואציות, יותר לדמויות.
אוקיי, זה מעניין. פותח את זה.
אוקיי. הסיפור הראשון מתחיל עם פשוט אוסף של אנשים שהדבר היחיד שמשותף להם זה שהם יצבדו בן אדם שהוא לא יציב נפשית. הסיפור השני כבר עוסק במצרית וטבחית שכל אחת מהן יש להן גישה אחרת לפתרון בעיה, אבל שתיהן בעצם רוצות אותו דבר. אנחנו נמשיך ונעסוק בזה, אבל ככל שאנחנו עוברים מסיפור לסיפור, ככה אנחנו... ככה הסרט מקדיש יותר זמן לדמויות עצמן, ובכל לסיטואציות
אני חושב שהבעיה בחלק הזה זה שהוא מגיע מיד אחרי פסטרנק, שבו הרעיון של צירופי מקרים מושם ללאג ולכלס, זה כזה, אתה חושב שזה צירוף מקרים, אבל לא, הכל חלק מתוכנית מאוד אנושית, ופה זה באמת, זה צירוף מקרים אחד גדול, זה כזה. במקרה, בדיילר הקטן והמושתן הזה באמצע שום מקום, מגיע האיש, אתה יודע, האיש שאחראי להרס החיים שלה, ואז... משום מה, האוטובוס של בית הספר, או מה שזה לא יהיה שהילד, הנער הזה ירד ממנו, עוצר שם, עוד פעם. בית דיימר קטן
ומשתם... זה לא צירוף מקרים, זה טרוג הווה איתו שם.
למה שם? למה...
אבא שלו רוצה לאכול איתו אוכלת ערב, מה היה?
במזנון שהוא לא מכיר.
כן. אתה אף פעם לא עושה את זה?
במזנון דרכים לא. אתה יודע, כשאני הולך לאכול עם העורף שלי, אני לא כזה... בוא ניסע בכביש 7 עד שניתקע במקום שנראה מסריח במיוחד.
אולי, אני לא חושב שזה, בא, שזה מציג דווקא צירופי מקרים בתור הדבר שמניע את החיים, זה יותר עניין של, יש צירוף מקרים אחד גדול פה, ומשם זה פשוט, יש לך התפתחות מהירה, מאוד מהירה אני חייב לומר, זה קטע קצר יחסית.
כן, זה אחד הדברים הטובים בסרט הזה באמת, זה שאם אתה לא אוהב סיפור אחד, שקצת עוד רבע שעה ייגמר, 20 דקות.
כן, שעה מקסימום.
לא, אין שם שום קטע של
לא, שעה.
הכי ארוך אני חושב זה הקטע הסופי, והוא נמשך חצי שעה בערך?
יש שניים לדעתי שהם בערך חצי שעה.
כן. השחקנית שמשחקת את הטבחית הזקנה, אני אנסה למצוא את השם שלה, אבל למרות שקצת קשה לי בלי לדעת את ה...
פסיכה, פסיכופתיקה?
כן, ממש אהבתי זה, כי באמת היא כל כך עניינית בניסיון הרצח שלה, זה כזה... תראי, כבר הייתי בכלא...
זה לא רק זה, גם שואלים אותה על מה הייתה בכלא, היא אומרת... אני לא מצטערת על זה.
על שום דבר שאני מתחרטת. כן. זה אחלה שורה. וזה פשוט, אתה יודע, אני אומר את זה תמיד, רוצחים בקולנוע תמיד מקבלים מין כזה יחס מיטי של, אתה יודע, אלה שמתכננים את התוכניות, ויש להם איזה מנגולוג קרוסמי, ופה זה פשוט כזה, אפילו רוצחים כמו דקסטר, זה כזה, כן, הוא לוחם למען הצדק, ופה זה כזה, לא, סתם, הוא היה חלה, אז נפטרתי ממנו.
כן, הסרט לא מנסה להצדיק פה שום דבר, הוא פשוט אומר, יש פה...
או להגדיל את זה.
זהו, הוא פשוט אומר יש פה אנשים שלא אוהבים אחד את השני.
החלק השלישי, אלמס פוארטה, החזק מכולם. שאלה, כן. אתה חושב שסטיבן ספילברג יבקש קרדיטים על מה שהסרט הזה עשה ל...
זה היה מאוד מתבקש להשוות אותו לדואל, אבל כן. זה כאילו... הסיפור הזה פחות או יותר מתחיל איפה שדואל נגמר. בדואל, לא ספוילר, אני רק אגיד ששם... כל הסרט מבוסס על המרדף בין המכונית למסעית.
דואל הסרט הראשון של ספילברג?
הסרט הראשון שלו,
כן. באורך מלא, כן. כן, סרט טלוויזיה טכנית.
הסיפור הזה, החזק מכולם, הוא למעשה כמעט ישר עובר לאימות הפיזי.
מה שקורה זה שאיזה... מישהו שאנחנו אמורים להבין שהוא טיפוס יפי עירוני כזה.
הוא די דוש.
תראה, הוא נוסע בכביש, איזה מכונית חוסמת אותו ובכוונה לא נותנת לו לעבור.
והוא גם דוש.
כן, והוא, אתה יודע, אחרי כמה מאבקים, כן, אחרי כמה מאבקים הוא עוקף אותו, מנפנף לו לשלום, בדרך שבה אתה מנפנף לשלום לאנשים בכבישים.
גם מברך אותו ביום טוב.
אתה יודע, זה סרט נורא ישראלי.
זה העניין.
אפשר לאבד אותו למדינתנו הקטנטונת, בלי לאבד יותר מדי.
האמת שכן, זה עניין ש... בסיפור הרביעי זה הכי בלט לי, אבל זה סרט שכל אחד בכל מקום בעולם יכול להזדהות איתו.
אני לא יודע.
כי זה סיטואציות שאתה בטוח שרק אצלך יש את זה. אתה בטוח שרק אותך דופקים ככה, אתה בטוח שרק לך יש את הנהגים האלה.
כן. זה הרגיש הרבה יותר נגיד מתאים לאיבוד בישראל מאשר בארצות הברית.
הסיפור הראשון הוא היחיד שלא כל כך יכול לעבוד בישראל, כי אין לנו פה הרבה טיסות כאלה שאתה יכול פשוט להזמין את כולם לאותו מטוס. כן.
אז מה שקורה, היפי הזה חוצה את דרכו של מישהו שאנחנו לא להבין שהוא טיפוס פועל קשה יום כזה יותר.
יש לו חולצת משבצות, אז כן.
ורכב דפוק. והוא עובר אותו, בעיה היא שאחרי כמה זמן הוא מגיע לגשר וקצת לפני הגשר יש לו תקר. ואז בזמן שהוא מתחיל לתקן את התקר, המכונית שהוא עקף קודם מגיעה, ואז...
יש שתי דרכים שזה יכול להתפתח מפה.
הבחור שעובר עם הרכב יכול להגיד לו שלום ולהתראות ולהמשיך לנסוע, ומה שבאמת קורה.
כן. עכשיו, גם פה זה יכול ללכת לשתי דרכים. הוא יכול לעזור לו, עם התקר והכל, כי ברור שהיפי שלנו קצת מתקשה. או שהוא יכול להתחיל להרוס לו את האוטו עם הידית של הג'ק.
זה מתחיל בתור דואל וממשיך בתור סטרו דוגס. איך קורא לזה בעברית? כלבי קש פשוט?
כן, פשוט כלבי קש.
כן, סרט שאף אחד לא מסוגל להסביר את השם שלו מעולם.
זה...
כי מה שקורה באמת...
יש לנו פה באמת קרב, זה הופך לקרב.
כן, זה מתחיל בתור זה שהיפי פשוט מתחבא באוטו בזמן שהבחור מפוצץ את המכונית מכל הכיוונים, ואז משפיל אותו בדרכים שהצילום לא יפה להם. זה היה שלב שבו שתי...
הצילום בסרט דווקא מאוד יפה.
לא, כן, אבל אני אומר. זה היה שלב שבו אנשים קמו ויצאו.
באמת?
שני אנשים קמו ויצאו, בהקרנה שנכחתי בה.
אצלי לא קמו.
ואחרי שהוא מסיים להשפיל אותו...
אבל מה שכן, זה באמת נקודה שבה, אם עד עכשיו לא הבנת את הכיוון של הסרט, אז...
בוא נגיד זה ככה, אם נכנס עכשיו, סרט שמוקרן ברשת לב, ממדינה, טוב, לא אירופאית, אבל מדינה שהייתה קולוניה אירופאית.
שמדברים בשפה שמקורה באירופה.
כן, אתה יודע, סיפורים קצרים, זוכי פרסים, זה כנראה משהו מאוד איכותי ומחושב.
זה היה מועמד לדקל הזהב.
כן, זה מאוד איכותי, אבל לא בצורה שבה אתם חושבים.
כן.
מהתנאים הללו. אז אחרי שמסתיימת ההשפלה מאוד מאוד ארוכה, העצבים גם מסתיימים, והיפי מתחיל לפצוח במלחמה.
כן, למעשה הוא חוזר כדי לנקום.
כן.
שזה הנקודה שבה באמת זה מתחבר לפתיח, לכתוביות הפתיחה, שאנחנו רואים שם... את שמות השחקנים לצד חיות. ממש לומר לנו, בני אדם הם חיות, אל תטעו, הם לא נעלים בשום צורה. אם אתה דוחף מישהו מספיק חזק, הוא יתקוף בחזרה.
זה אחד מסנות האקשן הכי טובות של השנה. לא שהיה לנו הרבה כאלה בינתיים.
כן, אבל... עכשיו מרץ.
בכל זאת, אני חושב...
עכשיו, סצנות אקשן זה מאפריל.
זה מאוד, מה שקורה שם, וזה מאוד מאוד מרשים, זה פשוט קרב בין שני אנשים שלא יודעים להילחם.
כן.
ואתה יודע, בסרטים בדרך כלל, כששני אנשים צריכים ללכת מכות, יביאו לך אנשים שלפחות עברו אימונים בסיסיים באגרוף וכאלה, אבל פה זה פשוט שני אנשים שמנסים לקרוא אחד את השני לגזרים, ואז בגלל צירוף של נסיבות שבאמת צריך לראות כדי להאמין, מסתיימים בחלל סגור מאוד מאוד קטן, כל אחד עם כלי נשק אחר זמין, ואז וואו, כאילו, מה שקורה בסוף?
בוא נע, זה מה שקורה כשלא עוצרים. זה מה שקורה כשממשיכים וממשיכים וממשיכים.
והם פה לא יכולים לעצור, כי הם התחייבו, אתה יודע, כזה, לראות מי הכי גבר גבר.
זה מגיע למצב של מי לגבר גבר, לראות מי שורד.
אף אחד.
זה אפילו יותר גרוע.
אף אחד.
כן, אבל הם מנסים להרוג אחד את השני, זה...
והם הצליחו.
בהצלחה יתרה אפילו, שניהם הצליחו.
אחד ניסה להרוג את השני, השני ניסה להרוג את האחד, ושניהם הצליחו.
ואז מגיע, יש שתי בדיחות בקטע הזה. הראשונה כשהיפי נופל עם המכונית שלו לתוך הנהר, ואנחנו שומעים את ה-GPS.
והווייז שלו.
שם מסלול מחדש. כל עשרת האנשים שהיו באולם צחקו.
אצלי היו הרבה אנשים באולם.
הייתי בהקרנה של 12 בצהריים.
הייתי בהקרנה של 7 בערב. אם אנחנו משווים הקרנות.
זה ההבדל. שלי יותר אקסקלוסיבית.
אז אצלי יצאו יותר אנשים, אבל אצלך צחקו באחוז יותר גבוה מהקהל.
כן, היו אחוזי הצלחה יותר גבוהים. והבדיחה השנייה ממש בסוף, אחרי שבמהלך הניסיונות החיסול, אני לא יודע מה הגרסה הארגנטינאית לרדנק, מנסה לפוצץ את המכונית והיפי תופס אותו ושניהם נהרגים בפיצוץ המשטרה מנסה להבין מה קרה, ורואים את שני השלדים שלהם, המפויחים, אוחזים אחד בשני, ומי שאומר, מה אתה אומר על רקע רומנטי?
מריבת אוהבים.
כן. איי, מה שמראה לך?
זה באמת מאוד טרנטינוי, זה כזה הומור שחור כזה, טרנטינו המוקדם קצת יותר.
כן, לא, גם החדש עושה דברים כאלה, אבל זה...
יש לציין, אנחנו לא נדבר על, בסרט השני למי שמצפה על זה, אנחנו לא הולכים לדבר על ספרות זולה.
לא, זה היה מתבקש, אבל החלטנו שלספרות זולה יש יותר מדי קשר בין הסיפורים.
כן. החלק הרביעי, שבעיניי דווקא היה הכי פחות טוב, אני חושב, זה בומביטה, פצצה קטנה.
כן, הקטע שהוא פה באמת, כל בן אדם בעולם המערבי הזדהה עם העלילה.
כן, הבעיה שזה ברגע שאתה רואה את ההתחלה, זה כל כך צפוי מה הולך לקרות בסוף.
כן, השאלה מה יעשה. כן, הוא רמז לך על ההתחלה.
ואם נגיד, אתה יודע, בקטע הקודם, בסטרונגסט, היה גם כן ברור מה יקרה, לא בדיוק מה יקרה בסוף, אבל ברור שהם ייכנסו לאימות.
כן.
וזה היה פשוט מבוצע בצורה כזאת טובה שהעובדה של...
אתה רוצה לראות אותם נלחמים.
כן, העובדה של אתה מה יקרה לא מפריע לך. פה זה כזה... כן, זה ברור מה הולך לקרות, וזה קורה בדיוק כמו שאתה מתאר שזה יקרה.
לא, כן, זה היה די ברור. ברגע שאתה בוחר לדמות הראשית בסיפור מקצוע כמו חבלן...
מהנדס עירוני שחל על פיצוץ דברים.
ואדם שמתעסק חומרי נפץ, אז כן, הם יתבקש שזה יופיע בהמשך הסיפור.
הסיפור זה באמת, זה הסיפור הקפקאי העירוני הסטנדרטי על מישהו שמקבל דוח חנייה ונגרר ברגע הכי לא נוח.
ומשם החיים שם מדרדרים.
והניסיונות שלו להשיג קצת צדק בקטע של, אבל לא היה פה, לא היה פה סימון צהוב, אני נשבע, נתקלים בסרבנות ושימו מצד המערכת העירונית. בניגוד לקפקא, הבן אדם הקטן לא כל כך מתכופף כמו שהוא נשבר.
לא, והוא גם... לא כל כך קורבן כמו שהוא פשוט מסבך את הדברים בעצמו.
אבל זה העניין, אתה יודע.
תראה מה קורה לו מהרגע הזה. בשלב
מסוים חשבתי שיהיה איזה טוויסט שהוא מסתבר שהוא עיוור צבעים או משהו כזה, והוא פשוט לא ראה את זה הצהוב.
לא, פשוט אומרים לו, אתה אמור לדעת איפה מותר לחנות ואיפה אסור, גם אם אין סימון, זה מה שהם אומרים. אתה רוצה, יש מידע באתר של משרד הרישוי.
וזה כל כך ישראלי.
כן.
היה את המקרה הזה לפני שנה, אני חושב, בעיריית תל אביב, שהמצלמה קלטה פקחים משנים את הצבע
כן,
של החנייה.
בזמן שמישהו חנה שם.
כן.
ואז נותנים לו דוח.
וזה אפילו קפקא לא היה חושב, כאילו.
לא יודע אם הוא היה חושב על זה, אבל תראה, זה ממש... זה לא סיפור על בן אדם שנאבק במערכת, זה סיפור על בן אדם שפשוט... מהשנייה שקורה לו, שהמערכת דופקת אותו... הכל נדפק אצלו. הוא, קודם כל, הוא צריך לשלם את הכנס על הגרירה. ואז הוא מאחר לה עם הילד של הבת שלו, ואשתו אומרת שהיא רוצה להתגרש. ואז הוא מגיע למשרד הרישוי, זה שם אני חושב.
כן.
ולא מוכן לשלם את הכנס, הוא מתפרע ונעצר, ובגלל זה מפטרים אותו, כי התברר ש... זה חדשות בארגנטינה, אני לא יודע.
לא, יש לממשלה חוזים איתו והוא התפרע בתוך משרד ממשלתי, אז כן. הם לא רוצים את ה-bad publicity.
זאת, אז בשלב הזה אין לו עבודה, המשפחה שלו עוזבת אותו, עורך הדין שלו לא יכול לעשות שום דבר כדי לעזור לקבל משמורת על הילדה, וזה דוחק אותו.
ואז הוא נגרר שוב.
כן, ואז גוררים אותו פעם שנייה.
בלי, עוד פעם בלי סימון צהוב.
כן. היית מצפה שהוא ילמד.
ילמד. לא להחזיק אותו באמצע עיר מרכזי.
הסיפור הזה הוא בחסות...
טלופן.
כן. בחסות חניונים עירוניים.
כן, האמת שהסיפור הזה... והעניין הוא שאתה יכול להגיד שהוא שמוק, אבל הצדק לגמרי איתו.
אנחנו לא יודעים אם הוא לגמרי איתו.
למה? הוא לא חנה במקום זה? למה הוא צריך לשלם כסף על משהו שהוא לא... אתה יודע, גם בסיפור המקורי הצדק היה... לא בסיפור המקורי, בסיפור הקודם... הצדק היה בסך הכל בהתחלה עם היפי, הוא פשוט רצה לעבור והבחור הזה שיחק איתו בכוונה.
כן.
זה פשוט שאלה של, אוקיי, האם אתה מוכן ללכת עם העקרונות שלך? עד הסוף תדע מה המחיר שלהם.
יש בסרט המון התייחסות לעניין של אחריות אישית. זאת אומרת, גם בסיפור הראשון במטוס, אנחנו ככה חושבים, אוקיי, פסטרנק מאשים את כולם בבעיות שלו. הוא, מבחינתו, כולם אחראים. ואז הסיפור השני... המצרית צריכה לקבל את האחריות אם לשתף פעולה עם ההרעלה או לא. בסיפור השלישי יש לך את ה... באמת, מתי אתה מפסיק להילחם ופשוט מודה בתבוסה. ובסיפור הזה, הבן אדם שמאבד דברים, לא, הוא מאשים רק את המערכת, הוא לא לוקח אחריות על שום דבר, הוא לא אומר,
אבל הוא לא אשם.
לו, היית יכול לקחת מונית ולשלם מחר את,
כן.
את הכנס על הגרירה, הוא אומר, לא, את לא מבינה, זה על העיקרון, כי הם לא היו צריכים לגרור אותי, אז הייתי חייב לגמור את זה היום.
הגענו שהוא דווקא מקבל סוף טוב יחסית.
כן, זה מה שמפתיע.
מה שקורה זה שהוא מחליט, עוד פעם, זה היה ברור מרגע שהבנו את העבודה שלו בסצנה הראשונה, שהולכים לגרור אותו פעם שלישית, הפעם הוא בכוונה אחרונה במקום אסור, והוא שם בתאם איתן מספיק חומר נפץ כדי לגרום נזק ל... מה נקרא? זה חניון הגרירה,
כן.
בלי להרוג אף אחד, והוא מהר מאוד הופך להיות מין כזה מים של לוחם צדק, כן. דיינמייט.
דיינמייט זה בתרגום, במקור קוראים לו בומביטה.
בומביטה, כן.
שזה שם קצת פחות מרשים.
זה האיטה זה קיצור של כן. חיבה בספרדית.
הוא הופך לבטמן.
עם, הוא הופך לנבל של בטמן טכנית, זה שמפוצץ דברים רק שכולם אוהבים
כן.
אותו. והוא אכן מסיים בכלא, אבל זה בסדר כי אשתו והבת שלו שוב אוהבות אותו. כנראה שמה שצריך כדי לזכות באהבת אשתך מחדש זה לפוצץ דברים.
תה, כמו שאמרו בסיפור עם האחברושים, לא כזה נורא בכלא. דואגים לך, יש לך בית, יש לך חברים,
כן, כולם מעריצים אותך. כולם מעריצים אותו כן. שם, וזה מסתיים בזה שהוא מאושר.
הוא גיבור עממי. לעומת זאת בסיפור החמישי יש לנו
אוקיי. הסיפור החמישי הוא באמת באמת מעניין בעיקר בגלל כמות הטוויסטים שהוא מכיל אני חושב
זה...
לפורפווסטה ההצעה
אני חושב שמכל הסיפורים פה זה אחד שהיה יכול לעבוד גם בתור סרט באורך מלא
כמעט כולם אתה יכול לעבוד אותם בתור סרט באורך מלא ואז אתה אומר לא האורך של זה הוא בדיוק מתאים
זהו זה אחד שבו היה אפשר למעשה עוד להעריך אותו
אתה מדבר את זה בתור דרמה הוליוודית יותר קונבנציונלית כזאת אפשר להגיד מה שקורה זה שזוג הורים עשירים יחסית מתעוררים באמצע הלילה כשהבן שלהם אומר ממרר בבכי מעל המיטה שלהם עשיתי דבר נורא הוא מסתבר היה מעורב בתאונה הוא נסע שיקור פגע באישה בהיריון ובבת שלה וברח מהסצנה
כן.
האב מיד מתקשר לעורך הדין של המשפחה שמציע הצעה ראשונה תקשיב המשטרה הולכת לדעת שמשהו לא בסדר הם הולכים מתישהו למצוא מישהו ולנסות להפיל את ההשפעה
יש גם צילום של המכונית אז, כן.
אז תקשיב מה שקורה זה שיש לך גנן לך אליו ותציע לו את ההצעה הפשוטה
לא,
הזאת
זה... בוא נדאג okay. האבא הוא זה שעולה על הרעיון okay, okay. עורך הדין אבא הוא זה שמתכנן את זה
הם פונים לגנן של המשפחה ואומרים אנחנו תמורת זה שתיקח את האשמה עליך נשיג לך את העורך דין הכי טוב מצביעים על העורך כן. משמנלת הזה
שבמקרה נמצא איתנו פה בחדר
אתה, כן אתה תהיה שנה שנתיים בכלא לא יותר משנה וחצי
מקסימום אומרים, מקסימום כן?
ובתמורת קבל 500 אלף דולר
לא שדיות... דולר
לא דולר 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 מדברים דולר על דולר,
דולר, דולר. דולר.
כי פזו, חמש, אתה יודע, אבל זה...
500 אלף דולר זה כרטיס הביתה ברכבת.
500 אלף פזוס, כן. זה, אני לא יודע מה המצב בארגנטינה, אבל מישהו שם, הוא קונה עוגה לבא של המולדת, וזה עולה לו 300 פזוס.
הוא כן מציין שזה יקר.
אוקיי, כן, אבל לא עד כדי כך. לא היית משלם 300 דולר על עוגה.
תראה, היו דברים.
אם אתה מהנדס אירוני.
כן.
אוקיי, אז מה שקורה זה ש...
מציעים לו חצי מיליון דולר, על תמורת זה שיקח את האשמה עליו.
ואז סוף סוף מגיע התובע המקומי, ומהר מאוד מבין שמשהו פה לא הגיוני אחרי שהוא בוחן את נסיבות המקרה ואת המכונית, ואז הוא נותן את ההצעה שלו. תקשיב, אני יודע שאתם משקרים, אבל למזלך הרב אני צריך גם כן קצת כסף.
כן.
אז תמורת
למזלך הרב אני עובד ממשל.
אז תמורת עוד כמה מאות אלפי דולרים, נגיד, אלף מאות אלפי דולרים,
כן. תגיע למיליון.
כן. אני אשתוק ואלך ואשתף פעולה עם הסיפור שלכם. ואז עורך הדין המקורי מזכיר שמגיע לו קצת שכר טרחה חריג על הדבר הזה. ובנקודה הזאת היא האבא שכל הזמן הלך עם הסיפור הזה ואמר, כן, אתם יודעים, הכל בשביל להציל את הבן שלי אומר, 2 מיליון דולר? לא. לא. אני לא משלם, לא אכפת לי. שיזרקו את הבן שלי לכלא.
זה לא רק זה, הוא גם מבין שהתובע לא באמת דרש כל כך הרבה כסף, העורך דין פשוט כל הזמן דופק אותו.
כן, כולם כל הזמן מנסים לדפוק כן. אותו.
הבן רוצה להודות. הבן רוצה לעשות את הדבר הנכון מבחינתו. והגנן אומר, אני אשתף איזה פעולה, כי אוקיי, זה יהיה למשפחה שלי.
אבל אני רוצה גם בית.
כן.
זה כזה, זה באמת, זה...
כל הסיפור הזה, בזמן שבחוץ יש מהומה, אנשים שרוצים את ראשו של האחראי, כי האישה בינתיים נמצא שהיא מתה.
זה באמת מסוג הדברים שהוא לא צפוי, כי זה היה באמת סיפור לא צפוי בקטע של לאן הטוויסטים הגיעו, זה כזה. אוקיי, עכשיו
מישהו הולך... בחוץ יש סערה, והם מתעסקים בחשבונאות.
כן, וזה נשבר בסוף על סך על דיון על 30 אלף דולר, על הוצאות נלוות.
כן.
זה כזה גורל הילד שלך, גורל השם הטוב של המשפחה שלך, וזה כזה טוב, זהו, נמאס לי. זה מסתיים באופן קצת צפוי, כי בשלב מסוים בסיפור אנחנו רואים, אנחנו רואים את הבעל של האישה שנהרגה, שצועק שהוא יהרוג את מי שאחראי לכך.
תראה, צפוי כי מראים לך אותו, אז אתה מצפה שתהיה איזו התייחסות.
מטורף עם פטיש מופיע במערכה הראשונה, אתה יודע.
כן. אני לא אגיד שצפוי כי הוא הופיע די בפתאומיות.
לא, בגלל שאופן כל כך פתאומיות זה היה צפוי. זה היה, אתה יודע, המצלמה ממש התמקדה עליו, זה כזה, אוקיי, ברור שהוא יחזור.
אני ראיתי אותו רק ברגע האחרון.
אוקיי. מה ש... אבל באמת, זה פשוט מעניין כל המהלכים שקורים מבחינת העלילה ומבחינת הדמויות. הדרך שבה בשלב זה פשוט נמאס לאבא מהסיפור הזה.
נמאס לו מהסחטנות.
כן.
וזה אכן סחיטה לכל דבר. הם יודעים שהוא במצוקה והוא יעשה הכל כדי שהבן שלו...
מסתבר שהוא לא יעשה הכל, יש לו גבול כספי מאוד מאוד ברור, מיליון וחצי דולר זה המקסימום.
גם זה משתנה, האופן שבו הוא מדבר על הבן, הוא אומר בהתחלה שהוא ילד רגיש, הוא לא יסתדר בכלא, הוא לא ידע מה לעשות שם, הוא לא מוכן בכלל לתנאים האלה, ואז כשזה מתחילים ללחוץ אותו יותר מדי עם הכסף, הוא ממש מחפש אותו, הוא אומר, די, נמאס, כל החיים אתה לא לוקח אחריות או שום דבר, אתה עושה שטויות, הגיע הזמן שתתמודד עם ההשלכות של דברים שאתה עושה.
זה די ברור כבר בהתחלה, אני חושב שיותר אכפת לו מהשם הטוב של המשפחה, כאילו הרסת אותנו, הרסת אותי, כאילו, מאשר מהילד ספציפית. אכפת מהילד בקשר אליו.
שרק אם היית אומר שזה סוף טוב או לא טוב מבחינת הדמויות?
מה שקורה בסוף זה שהם כן מגיעים להסכם על סכום של כנראה מיליון דולר שהתחלק בשווה בין שווה בין כל הסחטנים למיניהם.
כן.
ובזמן שהם יוצאים החוצה עם
הגנן. הסחטן והסחטן משנה.
כן. בזמן שהם יוצאים החוצה עם הגנן, בא אבא, הבעל של האישה המתה והורג אותו. או לפחות מכה בו.
תוקף אותו קשות.
עם פטיש כמה פעמים. כנראה שהוא לא שרד, ואם הוא שרד, כנראה שהוא לא יזכה לענות מהכסף יותר מדי, כי אין לו נזק מוחי לכל החיים.
אז זה לא רק זה, זה גם מתייחסים אליו בתור השם. מבחינת המשפחה הסיפור נגמר.
כן, הם ניצחו.
כן, נותנים את הכסף לטובע והוא משתף את זה פעולה. מצד שני, הצדק, לא, הצדק הפסיד.
טוב, אנחנו באמת מעריכים עם הסרט הזה. ככה זה כשצריך לדבר על כל כך הרבה עלילות.
כן, אז הסיפור האחרון.
כן, הוא הכי ארוך אני חושב והכי מרתק מבחינת...
ועם הפסקול הכי מפתיע.
הבנו.
כן.
אבא נגילה.
לא, זה הבנו שהיום הלכם דווקא.
היה גם אבא נגילה.
היה גם וגם.
כן.
וזה אפילו לא השיר הכי מפתיע.
מה שקורה זה שיש לסקשן קוראים הסטה כלמוארטה נוספרה, עד שהמוות יפריד בינינו.
כן.
וזה מתרחש בחתונה, בעל ואישה בדרך...
כבר נשואים.
כן. כבר נשואים.
הגיעו כבר לתוכנית האומנות, לשקופיות. כן. החלק שאף אחד לא באמת אוהב.
כן. ולפני הריקוד הגדול... צעירים, יפים, מאוהבים, עד שהיא מגלה שהוא בגד בה.
כן.
באמצע
עם אחת האורחות.
עם אחת האורחות.
הוא לא בגד בזמן החתונה עם אחת האורחות, היא פשוט מגלה שאחת האורחות היא מישהי שהוא בגד בה.
אוקיי.
איתה.
ואז אתה חושב, אוקיי, זה סיפור על מה שנקרא woman scorned, ואז היא נשבעת...
חת סקורנד.
כן. ואז היא נשבעת שהיא תתנקם בו בדרך מאוד מאוד קרה ומחושבת של... אני אצא עם מי שאני רוצה, אני אזדיין עם כל מי שמסתכל עליי, ואם תעז להתגרש ממני, אני אקח שיעורי משחק ואני אעשה לשופט פאפי אייז, והוא ייתן לי את כל הכסף שלך.
אני אלך לך לך בפייסבוק.
כן, אתה תסבול ממני, ואתה אומר...
זה למעשה, היא זאת שאומרת עד שהמוות יפריד בינינו, הם לא יאהבו עד שהמוות יפריד ביניהם, הם לא יהיו ביחד עד שהמוות יפריד.
המוות שלך, ספציפית זה כזה.
היא לא תעזוב אותו, מבחינת, היא תרדוף אותו עד שהמוות שלא יפה.
אוקיי, ואז אמרתי, אוקיי, זה לא יכול להיות סיפור על איך היא מאמנלת אותו. אבל לא, כי מה שקורה זה שבשלב הזה היא כל כך אכולה בכעס ושנאה, שהיא מתחילה את מסע הנקמה שלה בזמן הריקוד. היא לוקחת את הבחורה שהוא בגד ביתה ל... איך קוראים לריקוד הזה?
סיבוב מאוד מהיר.
זה סיבוב מאוד מהיר. כן, ומתחילה באקטים מאוד מאוד אלימים, בזמן שמשתקשת שלא, לא, לא, הכל בסדר, טרח, קרש, תקראו לרופא, כל טוב, בואו נפתח את העוגה, זה מאוד חמוד אגב, המנהג הזה של יש חוטים בעוגה?
כן, זה קטע ארגנטינאי כנראה.
צריך לייבא את זה.
תראה, המוזיקה היא מה שגילה לי שזו חתונה יהודית.
כן. תלדף דו אספרט זה לא משהו שיהודים עושים, לא?
בארגנטינה כנראה שכן. מה שמעניין שזה לא בדיוק המקום הראשון שבו ציפיתי לשמוע שיר של להקת חלב ודבש.
כן.
אני פשוט חייב לציין את זה, זה כאילו... זה, אני מוכן לגלות פרטים על העלילות של הסרטים, אבל מי שלא ראה את הסרט אני אגיד לו, תקשיב למוזיקה.
וזה פשוט כאילו, יש פשוט אסקלציה הולכת וגוברת של רמת הטירוף עד שזה נגמר בסיום.
זה הופך למלחמת רוז ברוז.
Compressed to 5 minutes in a wedding.
כן, הסרט של דני דויטו משנות ה-80, שפשוט... רובו זה פשוט בעל ואישה שנאבקים בצורה פיזית.
או לאנשים צעירים יותר זה מר וגברת סמית. רק פחות גרוע.
פחות. רק שפה זה מאבק שיותר פסיכולוגי. הם שניהם נכנסים למצב שהם מנסים להראות מי יותר בסדר. מי יותר קול.
אני לא הייתי קורא לזה בהכרח פסיכולוגי. כולם יוצאים מזה פצועים. עם חתכים די רציניים. כמה וכמה רופאים נדרשים לאירוע בשלב מסוים. זה פשוט... זה באמת, כשאתה אומר סיפור פרוע על זה, אתה חושב, זה באמת, כאילו, משהו שמתחיל מקונבנציה ומשתגע לגמרי.
ומה שמעניין, שהסוף טוב, כנראה.
כן, זה כזה, אנחנו אנשים כאלה נוראים, אנחנו כנראה מתאימים אחד לשני.
זה פשוט התובנה הזאת. מי ש... זה סרט, זה הסרט האחד שאנשים צריכים לראות לפני החתונה, כי זה מבהיר לך מה זה באמת, שני אנשים שנועדו להיות ביחד. אחרי כל הטירוף, אחרי כל הנקמנות, כל השנאה, הם בסוף מבינים שהם רוצים להיות ביחד.
כן, וזה ששת הסיפורים. הכי פחות טוב מביניהם, לכל אחד אני חושב יהיה אחד או שניים שהוא פחות אוהב, אבל זה עדיין בתור
חבילה.
כן, אבל זה עדיין בתור חבילה, זה סרט נהדר.
בוא נגיד, גם הפחות טובים הם לדעתי טובים, הם מהדברים היותר טובים שיש כרגע בקולנוע.
העובדה שכל הסיפורים האלה הם כאלה קצרים, מ-5 דקות ועד 20 דקות מקסימום, זה אומר שאוקיי, לא אהבת סיפור מסוים, עוד פעם, עוד מעט יהיה אחד אחר.
כן, זה עניין של או שאתה אוהב את האופי של הסרט, או שלא.
כן, ובאמת, מומלץ בחום, אני חושב.
בהחלט.
נעבור לסרט השני לשבוע?
כן.
אני לא הולך לשים את הטריילר שלו, כי הטריילר שלו שמצאתי ביוטיוב הוא די גרוע, אני פשוט הולך לשים את המנגינה, ואני חושב שכל המבינים שאנחנו מדברים על...
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
אזור הדמדומים. הסרט. אתה לא צריך לעשות את זה, הרגע עשינו את זה.
אני שומע אזור הדמדומים, אני עושה את הנננה, לא אזור.
אתה תמיד עושה, אתה עושה את הנננה בלי קשר.
לא נכון.
אזור הדמדומים, הסרט, זה אנתולוגיה של סיפורי אימה, אפשר לקרוא לזה?
לא בדיוק, זהו.
ששלוף מתוך הארבעה...
על טבעי, אני חושב שזו ההגדרה הנכונה.
כן, שלוש מתוך הארבעה הם עיבודים לסיפורי מדע בדיוני שכבר הופיעו בטלוויזיה בסדרה הקלאסית אזור הדמדומים.
ואחד ספילברג ביאן. את הרביעי.
לא, זה היה מקורי, זה הזה של ג'ון לנדיס דווקא.
וואלה.
כן.
הייתי בטוח שדווקא הוא הופיע בסיפור.
לא. אז כן, את ארבעת הסיפורים מביימים ג'ון לנדיס, שגם מביים את הפרולוג של הסרט. תכף נגיע ללמה ג'ון לנדיס כזה חשוב לסרט הזה. לא, יותר נכון, למה הסרט הזה כזה חשוב לג'ון לנדיס.
וואה, בעיקר לאורכי הדין שלו.
כן. סטיבן ספילברג, ג'ו דנטה,
שאז לא היה מוכר.
כן, וג'ורג' מילר שהיה מוכר בתור הבמאי של מקס הזוהם.
כן. זה כמו שרוג'ר הרברט כתב על הסרט, שמפתיע שדווקא שני הבמאים הלא מוכרים, עשו את הקטעים היותר טובים.
כן.
שזה נתון לוויכוח, אבל כן.
אני לא חושב, במקרה שלי זה לא נתון לוויכוח, הסכמתי לחלוטין עם הביקורת שלי, ברט. בוא נוציא באמת את העניין הזה עם ג'ון לנדיס, כי אם לא נדבר על זה עכשיו זה יהיה תקוע כמו טיל ענקי אוכל בשר.
השנה היא 1982, ג'ון לנדיס מפיק יחד עם ספילברג גרסה מחודשת לסרטי אזור הדמדומים, והוא בוחר לביים את החלק הראשון ש... נקרא טיים אאוט.
טיים אאוט.
טיים אאוט,
כן.
ו בו החלק הזה עוסק באדם גזען חשוך למדי שכועס על כל הגזעים צופה, שהם
צופה,
לא לבנים.
צופה של פוקס ניוז.
כן.
לפני שהיה פוקס ניוז.
הוא בגללו עשו את הרשת.
כן.
מאשים את כל הגזעים. מתלונן הזה לחברים שלו בפאב. יוצא מפאב. הוא פתאום יהודי בגרמניה הנאצית.
הוא לא מבין שהוא יהודי, כי אנחנו לא רואים שום שינוי והוא לא מדבר עברית או משהו כזה.
או יידיש. או צרפתית, האמת, זה בצרפת הכבושה. הוא ממשיך הלאה, הוא הופך פתאום לאדם שחור שנתפס בידי ה-KKK, ועוד פעם, הוא לא עובר שום שינוי פיזי, פשוט הוא פתאום ב...
זה קוונטום ליפ.
זהו, הוא פתאום זה.
בזמן ובמקום ובצורה שבה הכי לא מתאים לו להיות.
ואז... אז הוא מגיע לוייטנאם. עכשיו, אני לא יודע מה היה הסיום המקורי שתכננו לקטע הזה.
בסיום המקורי הוא היה אמור לחזור לעולם האמיתי וכזה למדתי את הלקח שלי.
כן?
כן.
אוקיי, זה לא קרה. וזה לא קרה כי ויק מורו שמגנם את התפקיד נהרג במהלך הצילומים. במהלך הצילומים
יחד
שקטע...
עם שני ילדים.
כן, יחד עם שני ילדים היו אמורים להיות וייטנאם, אם אני לא יודע מה הם היו באמת. שהקטע שלא נכנס לסרט בסופו של דבר, זה היה נוראי להשאיר את זה בסרט, למרות שיש ביוטיוב, וזה הקטע שיצר את הפולמוס הכי גדול, זאת אומרת, עצם זה שזה הסיפור הפותח של הסרט, כבר אומר שעל ההתחלה אנחנו צריכים לחשוב, אוקיי, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה לראות
זה לא, ועכשיו, דברים משתמשים בסרטים, פעלולנים ולפעמים שחקנים מתים, מה שנקרא טעויות קורות. העניין הוא שבמקרה...
לא, לא עד כדי כך.
כן, העניין הוא, א' כל, שני הילדים האלו הועבדו מעבר לשעות המותרות לילדים בחוק, זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, הדבר צולם בתנאי מזג אוויר גרועים, והטייס מסוק שהמטוס שלו, המסוק שלו התרסק וגרם למוות, וכל אמר לבמאי, אי אפשר לעשות זה עכשיו, המזג אוויר מתאים וג'ון לנדיס התעקש. לפי עדויות שבאו אחר כך ג'ון לנדיס היה מהסוג שמאוד מאוד מתעקש לדברים כאלה בסרטים, בניגוד לדעת המומחים. ובאמת, כאילו...
זה הגיע לבית משפט, מאוד מהר.
ואיכשהו יצא מזה זכאי.
כן, היה נגד ג'ון לנדיס ועוד מספר אנשים שהיו מעורבים בסרט, היה נגדם אישום על הריגה ברשלנות, והם יצאו זכאים, למרות ש... אם אתה מסתכל על העובדות, בהחלט הוא היה יכול למנוע את זה כנראה.
כן, הוא היה צריך להגיד, אוקיי, כן, קאט, בוא נעשה את זה מחר.
זהו, בואו נתייעץ עוד קצת עם המומחים, בואו נסדר את זה קצת יותר טוב.
אנחנו לא מומחים למשפט, אנחנו לא מומחים, אנחנו לא היינו שם, אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בדיוק מה קרה. הבעיה היא, אני חושב, בתור מבקרים, זה שהסיפור עצמו הוא פשוט לא טוב.
מה שמעניין שזה כנראה הפך את הסיפור לקצת יותר סגור. כי הם לא יכלו להשתמש בהרבה מהחומר שצולם בווייטנאם, והם לא יכלו לצלם את הסיום של הסיפור כמו שתכננו. אז מה שקורה שבסוף האיש הזה פשוט חוזר לגרמניה, או לצרפת הנאצית, ונתפס בידי הנאצים ומוכנס לרכבת.
כן.
כשהוא רואה את החברים שלו מבעד לחרכים של הקרונות, והם לא יכולים לשמוע אותו. זה הופך את הסיפור ליותר נותר איזו סגירה לסיפור, אבל הנסיבות הופכות את כל העניין, זה הופך את זה שכל הקטע הוא מפחיד, או מותח, כי אתה לא יודע אם יראו את זה או לא יראו את זה.
אני לא חושב שהקטע הוא מותח, אני חושב שהקטע הוא משעמם עד מוות.
לא, אני אומר, הוא מותח כי אתה במתח לדעת מה הם הכניסו ומה לא.
אם אתה יודע. יש דבר אחד בקטע שהוא חמוד, הייתי מגדיר את זה ככה, וזה הבדיחה.
זו מילה מאוד מעניינת.
כן, זאת הבדיחה היא בווייטנאם, שבו המחלקה, אתה יודע, בזמן שהמחלקה מחפשת את הגיבור שלנו, הם אומרים, היינו צריכים להרוג את נידרמייר, והצופה הידוע נאמרו לך איך ולהגיד, זה התייחסות לבית החיות.
כן.
וזהו.
זהו. שבויים בידי ג'ון לנדיס.
כן.
יש לציין.
זה הסקשן המקורי היחיד כאמור, כאילו היחיד שמבוסס על פרק קלאסי של אזור הדמדומים. אני לא בטוח מי כתב את התסריט, אני די בטוח שהוא עשה עבודה לא כל כך טובה, זה פשוט... אוקיי, הבנו את הקונספט, אתה מבין את הקונספט נורא מהר, התסריט...
ג'ון לנדיס כתב את זה בעצמו.
לא, ג'ון לנדיס כתב את הפרולוג, מישהו בשם ג'ורג' קלייטון...
לא, לא.
כן, ג'ון לנדיס...
ג'ון לנדיס כתב את הקטע הזה בעצמו.
אז כן, זה פשוט לא מעניין, וגם הפרולוג כאילו, הפרולוג של הסרט, לפני הכותרות זה שני אנשים שנוסעים במכונית, ומשחקים משחק של זהה את המנגינה.
זה כן, זה בואו נזכיר לכולם באיזה סרט אנחנו,
ומגיעים לאזור, למנגינה של אזור הדמדומים, ואז אחד מהם עוצר את האוטו.
לא, לפני זה הם פשוט מתחילים לספר לנו על כל מיני פרקים שהיו באזור הדמדומים ולא נכנסו לסרט.
וחשבתי, אני בפרק של פמילי גיי, כאילו שאנשים פשוט מזכירים דברים, כן. מזכירים שנצחק כי היי, הזכרת את הדבר הזה. ואז מסתבר שהנוסע, לא הנהג, אומר לו, אוקיי, תעצור בצד שלי, אני רוצה לראות לך משהו ממש ממש מפחיד.
הוא אומר לו משהו,
הוא הופך למפלצת.
כן.
זה מאוד לאזור הדמדומים.
זה נורא מוזר.
זה Tales from the Crypt, כאילו זה כזה. ואז היה מפלצת רצחנית.
זה היה מוזר, מדברים, יש את הפרק ההוא, והיה איזה מותח זה היה, והצדק האירוני שהיה שם, ואז הוא פשוט הופך למפלצת.
כן, כי זה מה שאזור הדמדומים היה. אזור הדמדומים הייתה מאוד מאוד מאוהבת ברעיון של צדק קוסמי, שבו אנשים רעים סובלים, ואנשים טובים יכולים לקבל סוג של רידמפשן. מקובל מאוד להשוות את זה לסדרת אנתולוגיה נוספת שרצה באותו זמן, The Outer Limits. כי The Outer Limits הייתה באמת הגרסה המרושעת של אזור הדמדומים, זה היה כזה, כולם סובלים. יש באמת הסיפור המפורסם של האיש ששורד את סוף העולם, יש לו וחושב שעכשיו הוא יכול להיות בשקט ויש לו מספיק זמן לקרוא, Time Enough at Last, שזה אחד הסיפורים המפורסמים של אזור הדמדומים, ושם מובן לנו שוב ושוב שלאיש מגיע לסבול כי הוא שמוק אמיתי ששונא אנשים. ואותו הסיפור הופק ל-The Outer Limits, בדיוק אותו הסיפור, רק ששם האיש הזה הוא איש נחמד לגמרי שכולם מתעללים בו, והוא סובל בסוף פשוט כי ככה זה ב-The Outer Limits, כאילו כולם סובלים.
כי נולדת.
מגיע להם או לא מגיע להם. זה באמת יותר סיפורים פראיים, זה כזה, הכל דפוק, כולנו דפוקים.
מה שיקרה, קמת בבוקר, כל השאר זה בונוס.
כן, אז הסיפור הזה באמת לא משהו, ואני חושב שזה מראה פשוט, ג'ון לנדיס לא הבין את הרעיון של אזור הדמדומים באופן כללי.
זה לא רק זה גם, תראה, חוץ מקומדיות שהוא עשה, הדבר הכי מפורסם שהוא עשה זה את קליפ של טרילר, של מייקל ג'קסון.
רגע, הוא לא עשה גם את Werewolf, An American Werewolf in London? זה אני חושב סרטים מאוד מאוד מצליח ומפורסם.
אני לא בטוח שהוא עשה את זה, צריך לבדוק.
אני חושב שזה היה הוא.
אבל הוא עשה את הקליפ של טרילר.
כן.
שזה מראה לך את הגישה שלו לסרטי אימה, או בכלל כל הגישה הזאת של אל-טיווי באמצע החיים.
זה יותר Tales from the Crypt, פחות Twilight Zone, וזה הבדל
מאוד
מאוד רציני.
הוא אוהב הפחדות, לא את הבנייה.
הסקשן הבא זה הסקשן של סטיבן ספילברג.
והוא נראה ככה. זה הקטע הפחות מפחיד בסרט.
וזה גם כן משהו שלא ממש מבין את הרעיון של אזור הדמדומים, למרות שזה מבוסס ישירות על פרק בשם Kick the Can, וזה גם ככה. סקוטמן קראדרס, שמוכר, אני מניח,
סקטמן,
סקטמן,
קוראים לו סקטמן, אתה צריך לכבד שם כזה.
כן. שמוכר לרוב האנשים, צופי הקולנוע, אני מניח,
מהניצוץ?
כן. ולי תמיד, דווקא בתור ילד שנות ה-80, יהיה מוכר בתור הקול של ג'אז מהרובוטריקים, כי כזה אני.
זהו.
כן, זהו. זה בהחלט הוא.
זה מגניב.
לא עשית את הקול שלו? יש לו קול מאוד מאוד דיסטינקט, כאילו.
כן, אבל לא חשבתי שזה הוא.
אוקיי. הוא איש שמופיע יום אחד בבית אבות.
Wise black man.
משהו כזה.
Wise old black man. זה טרופ די מפורסם.
לא, לא. ספייק לי. אני חושב שמציא את זה. הוא קרא לזה The Magical Negro.
אוקיי.
אוקיי.
The Magigro.
לא, הוא לא קרא לזה ככה.
אני קורא לזה ככה.
וזה מקום שבו, כמו שאומר הנריישן בפתיחה, התקווה נעלמה מזמן. והוא מדבר עם הדיירים הזקנים, וחוץ מאחד כולם מדברים על כמה היה כיף להם להיות ילדים, ואז הפלא בפלא, הם הופכים להיות ילדים.
כן, הוא מזמין אותם לצאת לשחק בחצר, והם...
בקיק דה קן.
כן, שזה המשחק הרוב עליו.
מסתבר.
שזה מין שילוב בין...
זה כדורגל לאנשים שאין להם כסף לכדור.
זה שילוב של מחבואים ושוער ניטרלי, זה מה שזה.
אוקיי, וזה באמת, אתה... זה לא סיפור אימה, זה לא סיפור מתח.
אבל זה העניין, בגלל זה אמרתי קודם, אמרת אימה, זה יותר סרט על אל-טיווי מאשר על אימה.
וזה באמת כזה סיפור בסוף על אנשים שאתה יודע, האנשים שהזקנים שחווים את הנאורים שוב, רובם מחליטים, לא, אנחנו לא רוצים להישאר ילדים לנצח, זה היה נחמד פעם אחת וזהו.
יש פה כאילו רעיון מאוד יפה בעיניי, שהם אומרים, אני לא רוצה עוד פעם ללכת לבית ספר, אני לא רוצה עוד פעם שכולם מחליטים משלי, אני לא רוצה עוד פעם לראות את כל מי שאני אוהב מת. והם שואלים שם, אחת מהזקנות אומרת שהיא זוכרת שראתה את שביט הלי בתור ילדה, ואז אחת אומרת שהיא הייתה צעירה מדי בשביל זה, וסקטמן, לא אכפת לי שקוראי לו מר בלום או משהו כזה פה, שואל אותה, באיזה גיל היית מעדיפה לראות את השביט בפעם הראשונה, 8 או 80? והיא חושבת קצת והיא אומרת 80, כי היא מבחינתה כבר בת 80, היא לא, אין טעם לחוות את הכל מחדש.
משהו מעניין, סטיבן ספילברג, אחת העבודות הראשונות שלו בתור במאי הייתה בסרט טלוויזיה בשם Amazing Stories. שאתה גם כסדרת אנתולוגיה פנטסטית כזאת, רק שכמו שאפשר להבין מהשם, פחות צינית ופחות אפלה, מאזור הדמדומים או The Outer Limits.
באופן כללי, כל הזמן יש סדרות כאלה, עכשיו יש את מראה שחורה, שזה גם כן רעיון דומה.
כן, רק שעוד פעם מראה שחורה היא הרבה יותר צינית ואפלה.
כן.
אני לא בטוח אם היא יותר טובה מאזור הדמדומים, אבל בסדר.
זה הבדל שלו.
זה ויכוח לפודקאסט טלוויזיה, אני חושב.
זה קהל אחר.
אם יש פודקאסט טלוויזיה ישראלי, לא מעניין אותי. וזה באמת, אני מנסה לא רק להבין מה הקשר של זה לסיפורים האחרים, מה הקשר של זה למה שחשבתי עליו בתור אזור הדמדומים. אני לא ראיתי את הסרט המקורי. יש לי הרגישה שבסרט המקורי מסתבר שמר בלום היה השטן או משהו כזה.
אז זה מה שאני חשבתי כל הזמן. ציפיתי ש... ולא כי הוא שחור. ציפיתי שיתברר שזה הכל איזה תוכנית ללכוד אותם בתור ילדים או משהו.
אבל לא, הוא סתם בחור נחמד.
הוא יותר מלאך מסטן. יש זקן אחד שלא חוזר בסוף לגיל שלו. זה שרוצה להיות דאגלס פיירבנקס. ולשחק בהרפתקאות. ופשוט אני ראיתי את הוא בסוף עומד בחלון ומדבר עם הזקן שלא הסכים לשחק. ואומר שהוא לא יכול לבוא איתו. כי אתה זקן, אני לא.
זה היה לפני או אחרי הוק.
זהו, זה העניין, אני ראיתי את זה, חשבתי, אז פה הוא חשב על זה.
כן.
כי זה ממש
היה חנה הוק. זה היה לפני הוק, כן?
עשור לפני הוק.
אוקיי.
כמעט, לא, פחות מעשור, אבל ממש ראיתי את זה, חשבתי, אוקיי, פה ספילברג עלה על זה שהוא יכול לעשות, יכול שמהסצנה האחת הזאת הוא פיתח את כל הסרט.
אז הסצנה הזאת היא אשמה. בנוסף להיותה לא כל כך טובה.
שנינו אמרנו כשדיברנו על הוק שהסרט, אנחנו
אוהבים אותו. לא, אתה אמרת, אני לא כל כך אוהב את הוק.
אני חושב שאמרת שאתה
אני חושב שאתה מנסה לשלוט במציאות שלי, לשנות את הזיכרונות שלי, וזה מביא אותנו לסקשן הרביעי, It's a Good Life.
בוא נדבר על השלישי קודם.
נכון, סליחה, הסקשן השלישי, It's a Good Life.
אני מכיר את הסקשן הזה מפרודיה שהייתה במשפחת
סימפסון. כן, רוב האנשים אני חושב שהם מכירים את זה.
לפחות בגיל שלנו.
הבמאי שלו הוא ג'ו דנטה, לימים הבמאי של גרמלינס 1 ו-2
וסרטים אחרים.
וסרטים שהם לא גרמלינס 1 ו-2.
מיס פיגי, לא, זה פרנקוז.
כן. לא, ג'ו דנטה הוא באמת, הוא במאי כזה של שנות ה-80. הוא פשוט לא שרד.
הוא התמחה בסוג מאוד מסוים של אפקטים, זה העניין.
כן, הוא באמת, הוא לא שרד את סוף שנות ה-80. לא במובן שהוא מת, הוא פשוט... המגע שלו לא התאים לשנות ה-90,
כן,
והוא
כן.
נעלם לחלוטין בשנות ה-2000.
לוניטונס חוזרים לאקשן פשוט
טנק.
משהו כן. בו מיושן נורא.
כן, ולא מיושן בצורה הטובה של, אתה יודע, משחזרת לוניטונס של שנות ה-30, פשוט
במובן של זה יצא איזה 15 שנה אחרי מי הביא את רוג'ר רביט, ונראה יותר ישן ממנו.
כן, והדבר האחרון אני חושב שהוא עשה, היה הבור, סרט אימה שאף אחד לא ראה, ופרק אחד בשביל מאסטר ספור, זהו.
כן, עכשיו, זה לא שהוא פרש או משהו, דברים כאלה, פשוט באמת, גרמינס, סרט שאני מאוד אוהב, גרמינס 2 הוא...
יצירת מופת.
הוא לדעתי פשוט, הדוגמה הכי טובה לסרט שצוחק על עצמו.
כן, גרמינס 2 הוא פרודי על גרמינס 1.
זו הייתה הבחירה הטובה בעיניי, כי באמת מה שקרה שעברו איזה 5 שנים או משהו כזה, מאז גרמינס הראשון, או 4-5 שנים, הסרט הראשון כבר קצת התיישן, וכמה שאני אוהב אותו, אתה רואה את האפקטים היום, וזה היום לא היה עובר.
אוקיי, הסיפור אגב עוסק במישהי שנוסעת לה בדרכים הכל אמריקאיות,
מגיעה לדיינר, מתברר שהיא גרמה למלצר, לא סליחה,
כן, היא מגיעה לדיינר והיא פוגשת שם איזה ילד חמוד, ובמקרה היא דורסת את האופניים שלו.
כן.
במקרה, אנחנו אומרים, מה שמוביל אותה לקחת אותו אליו הביתה וכזה, אתה בסדר, ושם פוגש את המשפחה שלו, אנשים חייכנים באופן מאוד מאוד לא טבעי.
נראים כאילו הם יצאו מסיטקום בשנות ה-50.
כן, מסתבר שהבית הזה מתוכנן קצת, בדרכים מאוד עדינות להיות קריפי לחלוטין.
טים ברטון היה הולך שם לאיבוד.
כן, זה כמו הפנטזיה של ילד בן 10, כי בכל חדר יש טלוויזיה שמראה סרטים מצוירים קלאסיים.
כן.
בכל יום יש ארוחת ערב שמוססת בעיקר על בסיס נאצ'וז, אני חושב.
יש גם המבורגר וחמאת בוטנים.
למבוגרים.
כן.
ובכל ערב יש מופע קסמים של הדוד, מה שמו?
וניה?
וניה, ליאו, whatever. ואוקיי, מי שראה את הפרק המקורי, וגם מי שלא סמנך מכיר את זה, מבאמת המון המון פרודיות.
מי שראה את הסימפסונס בכלל, הם עשו שם...
לילד יש יכולת לעצב את המציאות לפי רצונו, ובגלל שזאת היכולת הזאת, אף אחד מעולם לא יעז לשים לו גבולות.
כן.
וכתוצאה מכך הוא גדל להיות פשוט מין כזה אדון אימה קוסמי,
בגבול של עיר קטנה. הם מפחדים לעשות משהו בניגוד לרצונו.
הם
זה אפילו לא המשפחה המקורית שלו.
הם מפחדים אפילו לחשוב בניגוד לרצונו, כי נרמז שהוא יכול לקרוא מחשבות. אני חושב שבסיפור המקורי זה מובהר.
בסימפסונס אומרים את זה, כן.
כן, שהוא יכול לדעת מה אתה חושב.
הרגע האימה הגדול פה זה כשהאישה מסועדת בבית ופוגשת את אחותו של הילד, ורואה שאין לה פה. פשוט נערה שצופה בוהה בטלוויזיה ו... הפה שלה מחוק.
יש כמה רגעים
מאוד... זה קצת מאוד... יותר להבין איך הקונספט של אזור הדמדומים אמור לעבוד.
כן,
ג'ו טאנטל... אתה לא מגלה את הכל על ההתחלה, אתה לאט לאט מגלה עוד ועוד דברים שסותרים את מה שחשבת.
כן, ג'ו טאנטל תמיד התמחה באימה שהיא קומית, לא רק במובן שזה אמור להיות מצחיק בו בזמן שזה מפחיד, זה האימה מגיעה ממשהו שאמור להיות מגוחך, אבל הוא בעצם נורא נורא קריפי.
כאמור גרמלינס.
כן, יש את הסצנה שבה באמת הדוד מעלה מופע קסמים, והוא צריך להוציא משהו מהכובע, ואנחנו רואים, וכולם חוץ מהאורחת בשלב הזה כבר יודעים, שהוא לא יודע מה יצא מהכובע הזה, הוא צריך לקוות שזה יהיה ארנב.
כן.
וכשהוא מוציא ארנב, כולם כזה, ואז הארנב...
ואז ג'ו דנטה.
כן, ואז הארנב הופך להיות סטופ מושן מונסטרוסיטי.
זהו, ואז אני אומר שג'ו דנטה הוא מתמחה בסוג מאוד מסוים של אפקטים, כי פה... בשלב מסוים פשוט מתחילות להופיע מופיעות מפלצות שהן מבוססות על דמויות מצוירות לא אמיתיות, פשוט על עיצוב קרטוני כזה.
מעולם לא תפחדו יותר מהשדת הזמני, מעולם, לעולם לא.
כן, אני תוהה אם הוא התכוון לזה שיצא במקרה, כי
לא, זה בכוונה, זה ג'ו דנטה, הוא מכיר את הסרטים המצוירים שלו, זה בכוונה תחילה. בשלב מסוים, האחות שמעיזה להגיד כאילו את האמת...
אחות זה במרכאות, היא לא האחות האמיתית שלו.
כן, מי שמעיזה להגיד סוף סוף את האמת לגבי הכוחות של ילד ומה הוא באמת עושה פה, נהנשת בזה שנשלחת לסרט מצויר. וכבר ראינו בחלקים מסוימים מרוג'ר רביט מה קורה כשבן אדם פוגשים בסרט מצויר רצחני במיוחד, זה לא נעים.
שמת לב גם ללבוש שלה, היא לבושה בתלבושת של תלמידה בית ספר קתולי, והיא בפירוש אישה מבוגרת. וזה כמו שההורים בבית לבושים כמו ב-50. הוא יוצר אותם לפי איך שהוא רוצה, איך שהוא חושב שמשפחה צריכה להיראות. בין אם איך שהוא ראה בטלוויזיה, או שהמשפחה המקורית שלו הייתה, זו לא המשפחה האמיתית שלו. הוא מזמן הרג, העלים, העניש, מה שלא יהיה את ההורים המקוריים.
וזה באמת הסקשן, אני חושב, שעובד הכי טוב. דבר ראשון, כי בתקופה היא זה בטח היה נורא נורא מדהים לראות את זה, כאילו ג'ו דנט היה אשף של אפקטים לפני שהיה במאי, אני חושב. אבל לפחות מישהו שלמד אפקטים כמו שצריך, והוא משתולל עם זה, זה באמת. יש כאוס מסוים בסקשן הזה שקשה לתאר. הסוף שלו הוא קצת מוזר, כי זה פשוט...
זה הוא... עוד פעם השאלה של האם זה סוף טוב או לא.
זה סוף טוב מבחינתו, מבחינת הילד, אבל הילד הוא פחות או יותר אלוהים, אז כאילו...
מבחינת האישה זה סוף טוב, והיא סוג של משיגה שליטה בו.
כן.
הוא פשוט רוצה שהכל ייעלם.
והוא מעלים את הכל.
כן, אבל מה זה בדיוק הכל? זו השאלה, זאת אומרת, האם הוא התכוון רק לבית ולמשפחה ולמה שבסביבה, או שהכל... כי אנחנו פשוט רואים אותם מופיעים במין עולם ערפל. זהו, ואז האם הוא בורא מחדש את העולם?
לא יודע.
האם הוא למעשה העדים את כל העולם?
בסוף היא אומרת לו, תקשיב, אתה יכול ללמוד ולפתח את הכוח הזה, אין סיבה שתהיה מוגבל בעצם לעיר הקטנה הזאת. וכנראה את הדבר הזה השתלטות על העולם.
טוב, אנחנו לא יודעים הרבה עליה, אנחנו רק יודעים שהיא בורחת ממשהו. מבחינתה זה מעולה, יש לה אלוהים מחמד.
כן, זה סיפור ממש ממש טוב.
החלק האחרון?
כן.
הוא החלק הכי מפורסם. לא בהכרח בגלל הסרט הזה, פשוט סיפור מאוד מפורסם, כי וויליאם שטנר שיחק בו במקור, ואנשים מאוד אוהבים לעשות חיקויים של וויליאם שטנר.
סיוט בגובה 20,000 רגל, במאי ג'ורג' מילר. כאמור מקס הזוהם, ובימינו יותר Happy Feet, ובקרוב מקס הזוהם שוב.
כן.
איך שגלגל מסתובב לו. מסתובב לו. סליחה. ג'ון ליטגו משחק את הגיבור שלנו, אדם מאוד מאוד עצבני, לא עצבני במובן של כועס, עצבני במובן של מלא חרדה, שנמצא על טיסה, ואז מסתבר שיש משהו על הכנף, יש משהו על הכנף, אתה
פינג,
חייב להאמין לי.
אתה מאמין שאנחנו מדברים על הקטע שבו ג'ון ליטגו משחק, ואנחנו עושים חיקוי של וויליאם שטנר. לאט כדי כך השתרש.
יש, אגב, ג'ון ליטגו...
וג'ון ליטגו לא בדיוק ידוע במשחק המעודן שלו.
אתה ראית את מפגשים מהסוג האישי?
כמובן.
היה פרק שבו וויליאם שטנר מתארח בתור חייזר.
בתור ביג הד.
כן. וכשהוא מגיע פה ראשונה, הוא אומר, בדרך הנה ראיתי משהו על הכנף, וג'ון ליטגו כזה, כן, אותו דבר קרה גם לי. בדיחה נהדרת.
זה היה בעונות שהסדרה כבר די הידרדרה, אז היה נחמד שהייתה בדיחה ממש טובה שם.
אני לא חושב שזה אף פעם יתדרדר בין. טוב, פחות מפגשים.
אני אגיד את זה ככה, ג'לי ענק.
אוקיי. אז מה שקורה באמת, יש משהו על הצד של המטוס, וזה גרמלין.
אנחנו לא רואים מה זה בהתחלה.
כן, בניגוד למתבקש ג'ו דנטן לא ביים את הקטע הזה.
לא, וגם לא אומרים גרמלין, בשום שלב לא אומרים מה זה. זה יצור.
יש משהו שמפרק את הכנף של המטוס, ככל הנראה להנאתו סדיסטית בלבד, וזה נמצא תמיד מולו כשהוא פותח את החלון, אבל זה תמיד נעלם בשנייה
שמישהו אחר מסתכל, כן.
מה שמוביל לשורה של עימותים עם נושאים אחרים.
כמובן, רק בשביל שזה יותר דרמטי, זה מתרחש בזמן סופה.
כן, וזה מתרחש בשנות ה... 70 זה אמור להיות?
אני לא יודע
מתי. 80. זה מתרחש בתקופה שלא רק שהיה מותר להשם במטוס, לאחד הנושאים יש אקדח. זה סקשן שלא היה שורד את
9-11. ראית את הקרב הלבד? די בהתחלה של הסרט, גברי לוי מצית סיגריה בעזרת, הוא מדיק סיגריה בעזרת מצית בצורת אקדח, כשהוא נמצא במטוס. דברים השתנו.
כן. זה באמת, זה פשוט, הסקשן הזה מבוסס על העובדה שג'ון ליטגו יודע לעשות אובר-אקטינג כמו שצריך.
כן.
כאילו, ג'ון ליטגו נראה לי, הוא נראה כמו מישהו שהיה אדם חרדתי באופן כללי.
הוא נראה כאילו, השיער שלו פשוט נסוג ממנו.
והוא פשוט מתפרע לגמרי בסקשן הזה.
אגב, משהו שלא הרבה אנשים יודעים, ג'ון ליטגו הוא בן על מוות. הוא...
כן, כמה הוא היה?
אז הוא בן 30 משהו, 40.
והוא נראה, כאילו, בין, הוא נראה אותו דבר.
רק עם שיער חום.
כן, יש הרבה שחקנים שנראים צעירים הרבה יותר מדי זמן, הוא נראה מבוגר, הוא מה שנראים, הוא כמו מקס וון סיידו, הוא נראה
הוא
מבוגר.
הוא תמיד היה מבוגר, כן.
וזה באמת כל הקטע, זה פשוט תצוגה מאוד מאוד מרשימה של פריק אאוט, שפשוט הולכת וגוברת. אני מאוד אוהב את הסיום, שבו הוא פשוט... נמעט, ג'ון ליטגו נשבר לחלוטין, הוא בורח מאלה שמחזיקים אותו, הוא שובר את החלון, חוטף אקדח של אחד הנושאים, איך הוא ידע שיש לו אקדח, אגב, אין לי שמץ.
לא, ראו קודם את האקדח, האקדח היה מול ליד הראש שלו.
אוקיי. חוטף את האקדח ומתחיל לצלוף בגרמלין, וזה גרמלין, אביעד, לא אכפת לי מה אתה אומר.
אני לא אמרתי שזה לא גרמלין, רק לא אמרתי שלא אומרים את זה.
ובזמן שהם נאבקים, הגרמלין מבין שהמטוס כבר בדרך לנחיתה, והוא כזה טוב, נו,
ביי.
כן, זה כזה. תראה,
אוקיי, אני יכול לעוף.
לא, זה כזה, איחרתי כבר, כי אני כבר לא אספיק לרסק את המטוס הזה, אז, היי, ניצחת.
טולולו, אני מרי פופינס.
כן, טולולו. וג'ון ליטגו זוכה למנוחה שהוא סוף סוף קיבל לה בבית משוגעים, בקוטונת משוגעים.
בתוך האמבולנס, אתה יודע.
כן.
מה שמעניין זה שמבחינת הסרט הוא צדק, זאת אומרת,
הוא ניצח.
זה לא הזיה, הוא באמת היה משהו על המטוס, וגם הטייס מודה במהלך הטיסה, הוא אומר, כן, איבדנו את אחד המנועים, אבל פגע בו ברק.
ואז אנחנו בצוות המכונאים מגיע לבדוק את זה, והמצלמה מסתובבת, ואנחנו רואים שכל המנוע מלא בסימני...
מה עבר פה?
כן, ואנחנו אומרים להבין שכולם כאילו יבינו שהוא דיבר אמת, משהו היה על הכנף.
לא בהכרח שהוא דיבר אמת, אבל כן, אנחנו יודעים שהוא... שהוא באמת ראה את זה.
אבל אז, מסתבר שמי שנוהג באמבולנס שלוקח אותו,
זה דן אקרויד.
שהיה, חשוב לציין, כאילו הבנו את זה, זה היה הבחור, הנוסע המפחיד מהסצנה הראשונה. מה הקשר?
לתת סגירה.
לא, כן, אבל
זה... ג'ון לנדיס להזכירך הפיק גם בסרט.
לא, כן, אבל זה סגירה חסרת משמעות לחלוטין. ג'ון לנדיס לא מבין...
כמו שאמרנו, ג'ון לנדיס רצה לעשות את זה מפחיד, הוא לא רצה לעשות את זה חכם.
כן, לא מפחיד בצורה, עוד פעם, זה לא מפחיד בצורה של אזור הדמדומים, זה פשוט חסר תועל.
אוקיי, לא נעים.
כן.
מה הוא יעשה, יפחיד אותו? אחרי כל החוויה הזאת.
ובניגוד לסיפורי פרא, הסרט פשוט לא עובד כיחידה, כי ארבעת הבמאים גורם לכיוונים שונים לגמרי. כאילו...
סיפורי פרא, וואו. כל פעם אתה ממציא לו שם חדש.
אני לא יודע. רלטו סבאג'וס, אוקיי?
סי.
הוא פשוט, כל אחד מהם גורר את זה לכיוון אחר לגמרי. שניים הם עושים את זה בצורה טובה, כאמור ג'ורג' מילר וג'ו דנטה.
קצת למרבה המזל השניים האחרונים.
כן, וספילברג ולנדיס פשוט מה.
תראה, ספילברג עושה סרט של ספילברג, ואמרנו את זה שבוע שעבר, דיברנו על דוח מיוחד, כשספילברג רוצה להיות אפל, הוא יכול להיות אפל, כן. הוא יודע לעשות את זה.
הוא פשוט לא עשה את זה פה.
כן, פה הוא פשוט חשב, אוקיי, סיפור על זקנים שמגלים מחדש את היופי שבחיים. אני אעשה את זה שמח.
אני לא יודע למה המנגינה הזאת עברה לי בראש.
אין לי שם משהו מושג.
אולי אני משחק משחק זה את המנגינה.
פה לא.
אוקיי, אחרי הפודקאסט. אוקיי, כבר אמרנו, לנדיס, מעבר לעובדה שהקטע מביא איתו מטען כל כך נורא איתו, לכל מי שצופה בסרט הזה.
כן.
בניגוד לעורב שמגיע, נגיד, עם סרט אחר שמגיע עם מטען נורא, זה לא סרט טוב אפילו. אין שם שום דבר באמת מבדר. זה סתם כאילו... איש נורא, ואז דברים עליו דברים נוראים, לא מעניינים במיוחד, הסוף.
תראה, אני כן חושב שהרעיון היה טוב. פשוט...
הוא פשוט לא מבוצע בצורה מעניינת.
זה פשוט, הוא מגיע למקום שבו הוא בעצם נרדף, והוא בורח.
היה...
הוא לא לומד שום דבר.
אני חושב שזה היה בגרסה המחודשת של אזורים דומים משנת 2000, היה סיפור שהתבסס על רעיון דומה שלקחתו למקום אחר, זה גם כן על בן אדם שהוא... הוא לא, זה עניין, הבעיה הגדולה בסיפור המקורי שהגזענות שלו הוא כל כך, של הגיבור היא כל כך מוגזמת, הוא נכנס לבר, יושב עם חברים, ליד חבורה של אפרו-אמריקאים,
A fat Jew walked into the shoe store today.
כן, וישר כזה מתחיל להגיד הניגרים והקייקים והיפונצ'יקים והגוקס, וכאילו, זה כל כך מוגזם. בסיפור שנעשה בפרק, עוד פעם, אני חושב שזה יכול להיות שזה אחד מהסדרות האחרות שהיו באותה תקופה, כל ה... Outer Limits המחודש או Dark Side או whatever, יש מישהו שנוסע במכונית ובאמצע הלילה, והוא עוצר ומישהו מתחיל לדפוק לו על החלון, וזה בחור אפרו-אמריקאי, ואנחנו אומרים להבין שמישהו עודף אחריו, ובמקום לפתוח לו את הדלת, שצורך תציל אותי, תציל אותי, במקום לפתוח את הדלת, הוא בורח, הוא ממשיך לנסוע, יום אחרי זה הוא קורא בחדשות שהבחור הזה היה קורבן ללינץ'.
כן.
ואז הוא מתחיל לגלות לאט לאט שהצבע של האור שלו משתנה.
שזה קצת... תראה, לעשות היום סיפור כזה זה מאוד מאוד בעייתי.
לא, לא, זה היה בשנות 2000.
אני אומר, זה קשה לעשות את זה.
לא, אוקיי, אבל זה היה מעניין, ובסוף הוא באמת, כאילו הוא בעצמו מתחיל להיות קורבן ללינץ', והוא מתחיל לברוח, והוא דופק על מכונית בעצמו, ואז הנהג דווקא פותח את הילד ואומר, כן, עמדתי לנסוע, אבל אז חשבתי, מה אם זה הייתי אני שם? אתה מבין? ואוקיי, זה דווקא, אתה יודע, זה עוד פעם, זה מסר די פשוט, אבל אתה מבין מה הוא רוצה להגיד.
כן.
וזה מסופר ביותר.
אני חושב שבכל ארבעת הסיפורים, די ברור לך מה הם רוצים לומר לך.
השאלה היא רק איך הם אומרים את זה.
כן, השלישי הוא זה שהכי אמביוולנטי מבחינת הסיום שלו.
ילדים זאת לא שמחה. זה המסר שלו.
צריך לדעת לשלוט בהם.
צריך להרוג את כל אלה. זה כמו, אם כבר מצטטים את עומר סימפסון, אדוני, אני מאמין שילדים הם העתיד שלנו, אלא אם נעצור אותם עכשיו. אז כן.
אז יש עתיד.
אז אזור הדמדומים, לצפות או לא לצפות?
אני חושב שיכול להיות מבדר. הוא לא מפחיד במיוחד, הוא לא מלמד איזה משהו, איזה מסר חשוב על החיים, הוא פשוט לראות איך ארבעה במאים שונים ניגשים לסיפורים.
אני לא חושב שיש סיבה. אם אתם רוצים לראות אזור הדמדומים, תראו את הסדרה המקורית וזהו, כאילו אפשר להשיג את כל הפרקים במיני
מדרות. השאלה אם היא לא התיישנה ממש.
חלק מזה התיישן ממש, תראה, גם חלק מהסרט הזה התיישן ממש, הוא בן 30 שנה, אתה יודע.
כן. הוא התיישן בזמן שהוא יצא.
או כאמור, אתם יכולים לראות את מר אפלה, אתם יכולים לראות את אזור הדמדומים המחודד משנות 2000, אתם יכולים לראות את...
או יותר טוב, לכו לראות את סיפורים פרועים.
כן, לכו לראות סיפורים פרועים במקום זה, ואחרי שתעשו את זה, תכתבו לנו, מה דעתכם על הסרט, אתם יכולים לעשות את זה בפייסבוק.
או שתתקשרו לטלמסר.
אף אחד לא זוכר את טלמסר. תשלחו לנו הודעה בטלטקסט. כן,
שלחו לנו גלויה.
ועד שתעשו את זה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.
Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom, Shalom Aleichem, Shalom. Heavenu Shalom Aleichem. Heavenu Shalom.